עניינים מההתחלה. למדת את זה? רוצה לחזור? לחזור. כל עניין של התורה זה לחזור. כל פעם שחזרים, מגלים דברים חדשים. אני אולי כמה דברי הקדמה לגבי הספר. מי שחיבר את הספר נפש החיים, קוראים לו הרב חיים מוולוז'י. עכשיו נקרא נפש החיים, אז שמו, כן. הספר הזה הוא ספר יסוד באמונה. הוא מאוד יסודי באמונה. ואפשר לומר שהספר הזה הוא גם פתיח, הוא מבוא, הוא פתח, כלומר, ללמוד את הפנימיות של התורה. כן. ישנו ספר שהוא דומה לו לספר הזה, קוראים לו טניה של חב"ד. הספר טניה בחב"ד הוא גם עוסק בניסודות אמונה, ובעיקר הוא פותח פתח להבין יותר את הצד הפנימי של התורה, הצד המסתר של התורה. כן. הספר הזה עוסק באותם דברים בסגנון שונה קצת. באותם רעיונות, ולחזק את האמונה, את יראת שמיים שלנו, גם פותח לנו פתח להבין בתורה את הצד, הממד הפנימי יותר, יש הצד ההלכתי, זה הצד המעשי, אבל זה הצד המחשבתי, הצד הפנימי יותר. זה נפש החיים. בוא נראה את זה בתוכו. המחבר עצמו היה התלמיד, התלמיד הייתי אומר של הגאון מווילנה, והוא יסד את ישיבת וולוז'ין המפורסמת, הייתה ישיבה חשובה ביותר בזמנו באליטה, במקומות האלה. עמדו שם גדולי ישראל. מה? הרב קוק למד שם. וכן, הרבה למדו שם בישיבה. הנציב היה ראש הישיבה. הרב קוק היה תלמיד, הוא היה ראש הישיבה. כן, בכל זאת, ההשפעה של הספר הזה היא גדולה מאוד. יש ספרים שיש להם מזל טוב, כמו מסילת ישרים, גם נפש החיים, הרבה לומדים את נפש החיים בזמן, בשנים האחרונות במיוחד, למה באמת הוא פותח שערים להרבה מאוד דברים. בואו נראה את זה בתוך. הספר עצמו מתחלק לארבעה שערים. השער הראשון, כאן, אם נחלק את השערים, הספר בנוי על, הייתי אומר, על המושג נפש, רוח, נשמה. נפש, רוח, נשמה. וחז"ל קוראים לזה נרן. נפש, רוח, נשמה, נרן. הרב כאן מסביר, הרב חיים וולוז'ין, מסביר, לך צדיק לברכה, הוא מסביר שנפש זה כנגד המעשים, רוח זה כנגד הדיבורים, ונשמה זה כנגד המחשבה. באדם יש מעשים, דיבורים ומחשבות. יש רצון, כן. שלושת השערים הראשונים, אז כביכול כנגד הנפש, הרוח, זה השער השני, והשער השלישי, הצד הפנימי המחשבתי.
מה זה הרביעי?
זה התורה. זה שורש הכל. נשמת, נשמה לנשמה. בכל זאת, השער הרביעי עוסק בלימוד תורה וחשיבות העיסוק בתורה, כל הדברים האלה. טוב, בוא נראה את ההתחלה. שער א', פרק א'. כתוב, ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו. וכן כתוב, כי בצלם אלוהים, אלוקים עשה את האדם. הפרק הראשון, זאת אומרת, השער הראשון גם עוסק, מה זה נקרא בצלם אלוקים עשה את האדם? כן, מה המשמעות בצלם אלוקים? כן, אנחנו יודעים שאסור לנו להגיד על חס ושלום על אלוקים שהוא בן אדם. זה נקרא להעניש או להגשים את האלוקות. זה עבודת אלילים ממש, כמו הנוצרים. הנוצרים אומרים, מה, בן אדם הזה זה האלוהים. אז ברגע שאתה אומר בצלם אלוקים עשה את האדם, אז בוודאי אין הכוונה לקחת בן אדם ולהגיד אתה כמו אלוקים, להקיש מהאדם לאלוקים, נאמר. כמו שהאדם הוא כזה, גם אלוקים הוא כזה כמו בן אדם. זה ודאי שלא. אז מה הכוונה? כן, בוא נראה. הנה עומק פנימיות עניין הצלם, המושג צלם, ומדברים העומדים ברומו של עולם. והוא כולל רוב סתרי פנימיות הזוהר. אמנם כאן נדבר במילת צלם בדרך פשטנים הראשונים, כן, על הפסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. זאת אומרת, יש, בהבנת המושג צלם אומר, זה דבר מאוד מאוד עמוק, אני לא רוצה להתעסק בעמקות של הדבר הזה, אמנם יש כאן הגען של הבן שלו, שהוא מסביר את העניין של הצלם, הוא אומר, הזוהר הקדוש, הוא אומר, רוב רובו של הזוהר הקדוש, הוא בנוי על הבנת המילה צלם. איך, מה, מו, זה, לא, 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 זה לא... זה לא כתוב כאן. אבל אני רוצה להבין מה זה באופן פשוט בצלם האלוקים עשה את האדם. מה הכוונה? בוא נראה. והוא כמילת צלם ודמות כאן אינו כמשמעו. כאילו האדם הוא אלוקים, חס ושלום. כי כתוב מפורש מה דמות תערכו לו. אין לו דמות, כן? אלא פירושו דמיון מה באיזה דבר כמו דימיתי לקעת מדבר. קעת מדבר זה ציפור נודדת, שהיא בודדת וגם נודדת, ועצובה כזאת. ציפור דיכאונית כזאת. אז דוד המלך, שהוא היה בצרות צרות במדבר, הוא אומר, אני דומה לציפור הזאת. המסכנה והאומללה הזאת, דימיתי. הוא לא מתכוון, אני הציפור. מה הוא מתכוון? כמו שהציפור הזאת היא בודדת, והיא נודדת, והיא עצובה כל כך וכל זה, אז אני דומה לציפור הזה. הוא אומר אותו דבר לגבי צלם אלוקים. יש איזשהו נקודה, איזשהו דבר, שאני דומה למילה, למושג אלוקים, יש באדם. משהו דומה באדם לעניין האלוקים. בוא נראה. כי לא נעשו לו כנפיים לדוד המלך וחרטום, ולא נשתנה צורתו לצורת הקט, הציפור הזאת. רק שנדמה במקרה פעולותיו שהיה נע ונע, כמו הקט מדבר, שהוא ציפור בודד ומעופף מקום למקום, כך הוא לפי הפשטנים הראשונים. כן, על דרך זה הוא עניין מילת צלם, כי אמה דומים במשמעם בצד מה. זאת אומרת, יש איזושהי נקודת דמיון בין האדם לבין אלוקים. איזושהי נקודה דמיונית. אבל לא שהאדם הוא אלוקים, חדש שלו. מהו הדבר הדמיוני? נראה פעם הבאה.